אדם שלא תורה. שאלו שלא.
נעלם לך. נעלם דבר מן העדה, צריכים להביא פער העלים דבר.
לא היית בתפילה, לא היום, לא אתמול, לא שלשום, אמת? זה מפני שאתה חבר שלי, לכן אני מרשה לך לומר את זה. יש לך, על מה שיהיה לי אותך בתפילה, אבל כל יהיה בסדר. אתה הרי לא רוצה שאני אעשה איתך את החשבון שלי בלב, עם הבריחים אני נזהר. הצוות הזה, מה קורה? יש לך מישהו? חסר לו? תן לו שם.
יש, יש.
הצמד הזה שמהלל בהודעה בחנוכה נתפס כמובן בצורה בלבטית, וזה לא ככה חלה בדברה, שיר ושבחה, מיני מילים כאלה. אז זה כמובן נכון בדיבורים לא רציניים. זאת אומרת, כשאתה מדבר במילים נרדפות או משהו כזה, אז אתה אומר את הדברים האלה ביחד. אבל כשאתה מדבר בצורה מדויקת, אז אתה מבקש הגדרה לכל דבר. זה כמובן קשור לשאלה כללית יותר, הרבה יותר כללית, בפרשנות המקרא. רבי יוסף קמחי, אתם מכירים אותו? מי היה? אני אמרתי רבי יוסף קמחי, מה אתה אומר לרב דוד קמחי? אז אבא שלו. אז דוד קמחי אומר בשם אביו, אביו זה מהפרשנים המקראים הראשונים הגדולים הבסיסיים, שהוא חידש את אותו מושג שנקרא כפל העניין במילים שונות. והרבה מליצות בדברי הנביאים התפרשו על ידי הדבר הזה. מי היה מישהו מהאחרונים שעשה שימוש גדול בכלל הזה של הקמחים? המצודות
דוד.
כן, מצודות דוד. המצודות דוד והמצודות דוד הלכו בעקבות הפרשנות של הרד"ק, והם אמרו כפל העניין במילים שונות בהרבה מקומות. יש לזה גם מרקע היסטורי. צריך כמובן לזכור שבתורה אין דבר כזה, אבל נדבר בדברי הנביאים. מה קורה היום כשאתה לומד בספר ויש איזה משפט או איזה יסוד שלוקד אותך? מה אתה רוצה? טכני, מה אתה רוצה? מסמן. לוקח קו, כותב, מותח קו. דבר עוד יותר חשוב, זה שני קווים. עוד יותר, סימני קריאה על יד זה. זה משפט, משפט יסודי מאוד. זה כמובן פטנט כמעט בין ימינו, בגלל הדבר מאוד טכניים, המציאות של ספרים וכדומה וכדומה, ואתה יכול, כשספרים היו יותרים, בני אדם היו נזרים לכתוב בדריון או בשולל. אבל מדוע? יש לך טקסט. אתה עם הטקסט הזה יכול לשמל אותו, ללמוד אותו, להעתיק אותו. כשתראי לי לדבר בעל פה, והוא אומר איזה רעיון, וזה מדבר אליך. סוף סוף, תחזור פעם שנייה, תראה לו תעשה את זה. כשמדבר עם חברות, כשמדבר עם פעם בשיעור וכו', אתה יכול לבקש ממנו, אני מבקש לשנן את זה, אני מבקש אולי לחזור על זה כדי שהדבר יחכה בלב. אבל כשהדבר הזה נאמר בנאום באמצע, איזה אפשר, אמר הוא כבר ימשיך לדבר הלאה, ואתה אומר איך הוא אמר, איך הוא אמר, ואתה אומר שיחזרו בפניך, ולא תמיד אתה יכול לקלוט את זה. זו הייתה הבעיה של הנביא. הנביא דיבר בעל ומסר מסרים, ומצא כל מיני פרטים שיסבירו את העניין. זה היה נחמד. אבל דברים שבעל פה, אתה שאין לו מה בכתב, הם נאמרו בעל פה, ובית הולדתם בעל פה. אז מה עושים כדי שהדאום יהיה מרשים וכדי להיקרא בלב? כאן מוזר יותר מאוד הפטנט של הקינקין ומה שבא בעקבותיה, כפל העניין במילים שונות. זאת אומרת, תפסת את הרעיון, תפסת את הרעיון, אבל כדי שהוא ידבר אליך, אתה משנה את זה, אתה עוזר על זה, אבל אתה הרי רוצה שזה יישאר במסגרת המסרים שאתה אומר, זאת אומרת, אותו עניין בכל מיני וריאציות, כך נולד לדבר הזה.
זה בעצם כל העולם התקבולות.
או, זה ממש, קבל הים המזונות, זה עניין תקבולות. כי למה הם באות? הם באות, אמרת רוב העניין, זה לא קורה, זה מי שאמר קבל הים, אמר כל התקבולות זה הבור שלהם. איזה בעיה, נניח, ציבורית, איזה בעיה קיימת לפני הנביא גם אחרי שהוא נקט, או גם של הנועים בנימין? שהוא נקש בפטנט הזה. זה יכול להיות גם בעיה מתודית, דידקטית.
יש לי קצת הבדל בין שתי התחילים.
לא מספיק. מה היה הבעיה? מה היה מבחינה מתודית? הרימו לי שיצאי לי מנהל.
מה זה? זה משעמם.
נכון. כשיש לך כיתה לא הומוגנית, כשיש לך נראה תלמידים מהירי תפיסה, תלמידים שקלטו טוב, ויש תלמידים שהוא איתי, הוא מבקש פעם נוספת לדבר על זה. אז כך, אז אם אתה אומר כל הזמן רעיונות חדשים, זה נחלת כולם, אבל אם אתה אומר רעיון שתפסו כבר, אז הכישרונים בכיתה משתעמם, מה כבר אמרת, דבר, מה אתה חוזר עוד פעם על הסיפור הזה? זה טוב כמובן בשביל מי שלא תפס. זו הייתה הבעיה של הנביא, שהיה מדבר לכתחילה לפני ציבור מוכר, ביניהם קישוניים מאוד, ביניהם מהירי תפיסה, ביניהם אנשים יותר איטיים. איך יוצאים ידי חובת כולם? זה הפטנט. הוא אומר את הרעיון בכללותו, וכולם תופסים אותו. מי שהוא יותר איטי בתפיסה, אז הוא חוזר על הרעיון, אבל כדי שזה לא ישעמל, לשומעים, אז ממילא הוא גיוון את העניין, והגיוון הזה לקט בחידושו גם את האחרים. אז איתי, מי שהוא בינוני בתפיסתו, אז הוא שמע את הרעיון כולו, והוא לא יכול היה לדקדק מה הוא עושה בפעם השנייה. אתה אומר לי פשוט בתיאור, זה לגמרי מצידי, לגמרי לא פשוט. אמרת כן פשוט, יש פה אנשים ששמעו. הרעיון הזה שאני צודק, אמרת עכשיו, לא שאני שומע, אתה אומר, לא יכול אפילו לזכור מה שאמרת. אז זאת אומרת שדבר שאדם מוציא בפיו, יש לו משקל גדול מאוד בדבר הזה. ואתה צריך למצוא את דרכך בין הטיפות בדברים האלה. אז, מי שהיה ביסוד של כפל העניין במילים שלו, לא דקדק לומר מה ההבדל בין הווריאציה הראשונה לשנייה. קצת על הדרך, קצת על הדרך, שדיברנו בהזדמנויות אחרות על הגישה של הרמב״ם בפירוש משלי הגבירה. הרמב״ם נקד דוגמה של סולם יעקב לדוגמה אחת. שכל מרכיב במזכר הוא בעל משמעות. לא רק עמודים, אלא גם הסדר. למה מלאכי אלוקים קודם עולים ואחר כך עולים? אז רש"י פירש את שהוא פירש. אבל זאת אומרת שהוא דוקה בכל מילה. לעומת זאת, נקרא למשל משל הקרב, משל העיקר בישעיהו, ישעיהו וישעיהו חפד. אז ויעזכהו ויסקלהו. אז היום אנחנו יודעים בהלכות עבודת האדמה מה ההבדל בין עיזוק לבין שיקול. גם אם אנחנו לא יודעים, אז נניח האקדמיה או מי שממונה על זה בעולם החקלאות קבע פעולה זאת נקראת עיזוק, פעולה זאת נקראת סיכול. אבל מה התשובה? שהרמב"ם ישיב. לאו דווקא. הכוונה הייתה שהכרם הזה זכה לטיפול מקסימלי. טיפול מקסימלי כולל איזוק, שיקול, מדרגות, טרסות, כל מיני דברים שקשורים לעבודה דרמה. התכלס הייתה אחת, שאתה תבין הכרם נטע פה את הדבר הכי משובח, והייתה לעשות עלווים, והיה על דרושים. קלטת את זה, קלטת את העניין. על הדרך, אני אומר לי בצורה מבודחת, ששבת הגדול, אחד הרבנים דרש דרשה ארוכה מאוד, כמובן בהלכה, בגדה, ובסוף הוא עורר את הציבור שיביאו מאות ומאות חיטים שיש עניים רבים שזקוקים לזה השנה. ושוב אני אומר, במאמר המודע, אז הוא חזר הביתה, שאלה איתו אותו מה קרה. אז הוא אומר, היוקר האמיר, הוא היה צריך לעורר את הציבור, אז הוא שואל אותו, נו, זה עזר? אז הוא אומר, עזר חצי. נו, חצי, הוא אומר גם, מה החצי? החצי שאני מוכנים לקחת, מה שאני מוכנים לתת זה עוד דבר. אז ירד מהרדשה, הוא שואל את הילד, הבנת? אז הוא אומר, הבנתי קצת, הבנתי שצריכים לתת דמי חיטים. הוא אומר, רואה, אתה הבנת יותר מאשר כל הלורדים הללו שלינו את הרמב״ם של הציבור אמר זה. אמר הרמב״ם, אם אתה אומר שבייסה לעשות הרמי בייס גאושי, זה, הבנת את העניין. תיאזכר ויעשה כלל וזה לתפאר את העניין למשוך את הלב וכו' וכו'. זה הרמב״ם את הדוגמה הזאת לא הבנת. אנחנו רואים את זה בשביל להבין את הרמב״ם. הרמב״ם הזה הוא רמב״ם, אבל מה נעשה? והרמב״ם לא השאיר לנו הוראה מתי? הוא לא השאיר הוראה מפתח איך אני יכול לדעת מהם המשלים שעליי לעיין בהם כדי לדעת את כל המרכיבים, ומהם המשלים שבהם זה הולך ככה על בערך, על הרעיון, על מה שאתה אמרת. אז אני לא יודע ליישב את הרמב״ם בזה, למה הוא עשה את זה, ואני גם לא יודע מכאן ואילך איך לעשות. זאת אומרת שאתה לומד, אז אם אתה עושה ללב בסביבת הרמב״ם, מה לעשות במשלים, אולי זה באמת רק לתפארת. הרמב״ם דיבר את זה על משלים, לא על מקבילות. כנגד האסכולה הזאת, שיסודה כאמור משיטת משפחת רד"ק, משפחת קימץ, כפל העניין במילים שלו. קם האסכולה אחרת, והנציג המייצג של הזה המלבין, שהוא לא קיבל את התזה הזאת, והוא השקיע הרבה מחשבה והרבה מאמץ אינטלקטואלי בשביל לומר הבדלים דקים. בסוגיה שאנחנו יודעים, עליהם והודעה, שיעור שבחה, עליהם וזירה, מה כל הדברים כולם האלה. ההנחה היא שבאמת בשפה יש לדבר הזה שורשים, שאתה יכול לומר מה זה, שיר מזמור. אז התפלפלנו כבר בהזדמנויות אחרות מה ההבדל בין השיר לבין המזמור, אלא בניואנסים כל מיני דברים כאלה. אז כאמור, הנחת, נדמה לי שמבחינה מסוימת יכולה ללכות את ליבנו התפיסה שאין בדברי הנביא סתם. אז גם אם יש מקבילות, הוא בצורה מאוד מאוד מעודנת, הוא בחר כל מיני מושגים שלאדם הפשוט הבין את הרעיון, גמרנו את הסיפור. ואילו לאנשים ברמה ביקשו להבין טוב יותר את הדקויות ונהנו מאוד מההברקות שלו, איך זה ככה ואיך זה אחרת וכולי וכולי. ומכאן כמובן נגזרות מסקנות רבות מאוד בפרשנות התנ״ך ובפרשנות דברי חז"ל. אם אני מעתיק את זה גם דברי חז"ל, אז גם דברי חז"ל לא תהיינה סתם מליצות. וכך דוגמה שעולה בדעתי עכשיו. הגמרא בעבודה זרה אומרת שמה עושה הקדוש ברוך הוא בסדר היום שלו, אחד הדברים הוא משעשע עם הצדיקים בשעה מסוימת. שנאמר, אולי אתה אותך שעשוע. נשמע לנו, נראה שיש שם שעה אחת שהוא משתעשע עם הלוויתן. כל מיני כאלה תעסוקות מוזרות. האמת היא, לומר שהקדוש ברוך הוא, לא אני מדבר עם חבורה בעברית, אני אגיד לומר, הוא משתעשע איתו בדברי תורה. דברי תורה זה שעשוע, זה תעשויים, אבל צריכים לדבר אותם בקורבות. אז אם חז"ל השתמשו במליצה הזאת, הייתה להם כוונה מסוימת שיש צד של שעשוע, אני אגיד לכם רק בחצי מילה, אני לא אכנס לנושא, הרמות הרגיל ששעשוע, החינוק המשתעשע, יש לו סגולה נפלאה. אין לו הרגשה של זמן שהולך לאיבוד. אין לו בך אלא שעשוע מלבד משתעשע, בפעולה שנעשית בשעה מסוימת. ולהשתעשע בדברי תורה, הכוונה היא שברגע זה אין לך שום דבר בעולמך, פרט לשעשוע. רק יש לך את השעה הזאת, דבר שנתפס אצלנו כדבר תפל של שעשוע, מתברר שעד רבה. זה דבר מאוד מאוד יסודי ומאוד מאוד בסיסי, שאין לך בעולמך אלא שעשוע בלבד, דהיינו, בלי לפנים ובלי לאחור, עכשיו אתה מדבר בדברי תורה, וזו יש בתורתך שעשוע. אז זאת אומרת ש... אז אני לא יכול להגיד, זה מילים ככה, מה שבא לו. כל דבר חצוב בצורה יסודית מאוד. וזה גם הנושא שלפנינו. וכבר הוא, לשמונת הימים, בעלי בעודה, או להודות ולהעלה לשמחה גדול וכו', אתה צריך לומר שכל אחד מהם זה הגדרה בפני עצמו. ואתה צריך לומר מה הבדל בין כל אחד ואחד, וזה בדיוק מה שהרטוף עשה כאן לפנינו. אז ראינו שההלל ייחס אותו למסקנות ההיסטוריות של הפגישה עם התרבות היוונית. לא רק למסקנות, אלא גם לנגזרים מן הדבר הזה, ואחד הדברים שנגזרים זה שיש נקודות חיוביות בעצם המפגש, והחיוב בא לידי ביטוי גם בעצם הכוח להתמודד. זאת אומרת, אתה נפגשת עם איזה דבר, ופתאום מבריק לך העניין הזה בצורה יותר בהירה מאשר היה קודם. אחד הדימות השכיחות אצלנו זה ללמוד עם חברותה. מה קרה עם חברותה? אתה מבין עם עצמך, אז נדע לך זה מסודר. למה אנחנו שדפתי, גם כשאדם לומד עם עצמו, הוא משתדל לבטא בשפתיו. צריך להגדיר ולומר, אם יש אוזן קשבת נוספת, אז האוזן הזאת מאלצת אותך להתנסח בצורה בהירה, ופתאום אתה מבין טוב יותר את מה שעצמך הבאת קודם בצורה עמומה. כשאורות הקודש התחיל להסתדר בדפוס, אז היו גיליונות בדפוס, אז הרב קוק היה מקבל אותם מהנזיר, כמובן לא כרוכים עוד ככה, או הלהגה, או איך זה נראה. אז למדו במכון אמיתי של ממש גדולי עולם, רב שאול ליברמן, רב פויל קוק, רב שמסטרליס, המבחר של המבחר של מי שאחר כך היו ראשי ישיבות, ראשי אנציקלופדיה תלמודית, מבחר התלמידים של הרב קוק. והרב היה אומר לפני שיעור באורות הקודש. הוא התחיל בעמוד א', זאת אומרת, את המאמר הראשון, ואחר כך הוא אמר, אני לומד את עצמי כשמלמד את זה. זאת אומרת, זה המחמאה הסמויה שיש פה. הוא אומר, אני כתבתי דבר, ואני עצמי לא ידעתי כמה זה טוב שאני אומר. ופתאום אני יודע את זה שאני אמרתי, אז התברר לי טוב הדבר הזה, ואני הדבקתי גם את האחרת בדבר הזה. ופוס, אתה לומד את עצמך, לא ידעת קודם, כשאתה מנסח את זה. אז כשאתה אומר שהפגישה עם היוונים, עם היוונות, גם חיבתה את ההרגשה האישית שלנו. גם כאן אנחנו... פתאום הבנו טוב יותר את היהדות, כי היהדות הייתה צריכה להגדיר את עצמה ולהתנסח, ועל התופעה הברוכה הזאת, שכמובן עשה לנו הרבה גדמים וכו' וכו' וכו', אתה אומר הלל וההודעה, והקטע הזה הגענו, בשורה ה-15 מראשית העמוד, והלל והודעה. והודעה היא על ההצלה הזמנית מהחורבן, שהיה צפוי על ישראל מידי רשע של היווני, כלולי השם שהיה לנו. עכשיו תעזוב את החשבונות ההיסטוריים, תעזוב את החשבונות של ההתמודדות עם התרבות היוונית, סתם, עם ישמי דיון עשו צרות, אני רוצה להגיד תודה על ההצלה שהייתה באותה תקופה, בלי חשבונות לטווח ארוך. אז לא הייתה הצלה הזמנית, הזמנית הגרנאי לזמן ההוא. אומנם, ראויה הייתה המטרה של קניות אלו הימים הטובים, לקובם גם כן במשתה ושמחה. וכאן הוא מוגש לשאלה שנכנו בפרקים הקודמות, יש פרוצדורה פחות או יותר מקובלת, איך קובעים יום טוב? יום טוב יש לו משמעות שמה שלומדים, לובשים בגדים לבנים, אין לכם זה אחד הביטויים, אבל זה לא רק זה, למשל, לגמרא בשבת, וקראת על השבת עונג לקדוש השם מרובדה, הנה זה תהיה דוגמה של יסודות בהלכה למה שנקרא מה. כשאתה אומר, וקראת על השבת עונג לקדוש השם מכובד, איך אתה מפרש את זה פשוט? קדוש השם זה שם נרדף לשבת. אז השבת קוראים עונג, ואתה קורא לזה יום מכובד, בפועל יום שצריכים לכבד אותו. חז"ל אמרו, שקראת על השבת זה שבת רגילה, וצריכים להתענן בשבת. בקדוש השם יש עוד יום שמכונה שבת, וזה יום הכיפורים. אבל בו הרי אי אפשר לאכול, אז מכובד גם כן בשוק נקייה. אז זאת אומרת, הרי לך דוגמה איך גזרו מההלכה את הדברים הללו. זה כמובן דוגמה כאילו התוכמה, ולמעשה היה מגיע לקדוש השם גם כן עונה, אם אני אומר שההקבלה. אלא, אני חושב, סליחתי לכם דבר זה שמעתי הרב גול. הרב גול היה ראש המחלקה לתורנית על כל פעמים בסוכנות, ובמסגרת השנים הראשונות של אחרי הקמת המדינה, הוא נסע לכמה מקומות, היה איש נכבד מאוד, וריזמטי, כוח נאום נפלא מאוד. אז הוא נסע, יש הספט של רב סולובייצ'יק עליו, אז הוא הגיע לשטיניס, לאחת הערים בג'רבה או משהו כגון זה, את זה אני לא זוכר בלי כלום, אמר לי איפה, אותו נאמר בו בזלי, והחל אז, זה היה בתקופת יום הכיפורי, יום הכיפורי שלה להיות בשבת. אז הוא כמובן, בתור אישיות מאוד מכובדת, היה עורך של הרב, קיצר הלך לכנסת, והוא היה מאוד בעל כוח ביטוי, הוא סיפר לי גם כן בצורה מאוד דרמטית, והוא התעניין בכל המנהגים המיוחדים שיהודי אשכנז לא הכיר. והנה, אחרי שאמרו כל נדרי וקיבלו את יום הכיפורים, תבדקו אחר כך עם מה שמו של הכנסאי שלנו. אם זה מופיע שם בספרים של הכנסאי. קיצר, כל הקהילה מסתדרת והולכים אחרי הרב מחוץ לבית הכנסת. הכל היה מאוד אדידותי, אז גם זה היה, הלאה, כל אחים הולכים, כולם אנושי לבן, תניתות, הולכים לבית של הרב. האם לבית של הרב, השולחן הארוך, השם של זה שקע, השולחן הארוך בטוף טעם, המאכלים, בכלל לא מבין מה הולך פה, אבל היו כל כך הרבה שקעות, ואנחנו גם דרך, בקיצר כולם מסתדרים מסביב לשולחן, והרב מוזל לעצמו קושיים, הרב הזה, הרב גול, מחליט בלבו, תעשות אותי מתדיסאי, אני לא יודע חוכמת, השמש עובדת לשקוע, עם קיפר לא מעניין אותי מה שהם יעשו. ככה הולכים בלבו, הם הולכים לשתות לכל מה שהיה, מוזרים היו זה מהר. הוא לוקח את הגביע ביד, ואומר, מה אומר? כיוון שהיום שבת, הקדוש ברוך הוא כתב בתורה, זכור את יום השבת לקדשו, את צריכים לקדש על הלילה. אבל מכיוון שגדו בתורה, תנו את נפשותיכם, אז אנחנו לא מקדשים. ומחזיר את הגביע למקומו, וכל הקהל מסובב לשולחן ועושים להגיד כל מיני. עוד פעם?
אצל הצדק מביא סברה, שאולי מידה חצי שיעור יהיה אפשר...
שמענו כבר את הפטנטים הללו, כל מיני חוכמה לך כאלה, אבל עובדה היא שאף אחד לא עשה את זה, למה יצא? זה רק כמובן מראה על תדביקות בשבת. היה יהודי אחד, אני לא יודע, לא יודע, מישהו, שיעור הוא שבת, אז הוא היה מלקק את המלשון את השפתיים, השבת, השבת, כמו אחד שיש לו שומן מהאוכל, אמר, השבת, חי לו, אמר את המילה שבת, וכל הפחות ילקק את השבת. זה כמובן מגדיר, קראת בשבת עונג לקדוש השם מכובד, אז חז"ל פיצלו את הדרשה הזאת, ואמרו לקדוש השם מכובד, וזה יום הכיפור שאתה מכבד אותו בכסות נקייה. אז מאכל ומשתה זה הדבר הרגיל הצמוד ליום טוב. אז אם כתוב כבר הוא לימים טובים בעלי הודעה, זה כאילו דבר שוברו בצידו, לימים טובים זה בשביל לעשות שמחה. באמת ברמב"ם בהלכות חנוכה הדברים קצת לא כל כך ברורים. משמע שכן יש איזה עניין, מה שדיברנו בפעם הקודמת, אם יש קצת מצווה לעשות או משהו כזה. אז הוא אומר, ראוי היה, אני חוזר, ראויה הייתה המטרה של שמית היו הימים טובים לקובעם גם כן במשתה בשמחה. למה לא עשו את זה? אבל כדי שלא יתה התורה, כי חמדת החיים ותענגי בשרים שהצטיינו בהם היוונים, זהו הרכוש שהוא ראוי להיכנס בגבול ישראל בפתיזזו. הוא בא לרוע נפטים אחר חומריותם, כי לזה ישמש המשתה בשמחה ואלו הימים. אז עכשיו אתם שומעים איפה כיוון המחשבה שלו הלך. אני אומר את זה לרקע. המילה משתה מופיע בתנ"ך מבין 128 פעמים. ולמעלה ממחציתם במגילת אסתר. ההדגשה הזאת כמובן רוצה לומר ש... וכך גם בגמרא במגילה ובמדרשים, שלמה יש מצווה להפליג במשתה היין של פורים, מכיוון שהכל בא על ידי זה. זאת אומרת, כאן היה מקום לחשוב, היוונים היו לעצמם, הם היו יודעים לעשות חיים. למשל, אחד ההסברים לאיסור אכילת אחרי הפיקומן, מה כשארתם מצא בבני בחחצות, האם נהם, מה אתה עושה? ויהיו בחושקים, תה, תה, עם שוקה, תה, בשבילה, תה, תצית, מה כל כך אתה רוצה את הדבר הזה? היוונים, אחרי שהיו עושים כל מיני מסיבות משפחתיות, היו יוצאים לרחובה של יום מכל בית שהיו כבר שתומים, והיו הולכים ברשוס הרבים, לבית ישראלה, היו הולכים כל הזמן משארים לסמכים. הם מבטירים אחר הפסח והסיכומן לא לחזור להשתוללות הזאת, אני חושב שכבר סיפרתי את זה פעם עם השושנה, השושנה. זאת אומרת, כשיהודים שלא יודעים בדיוק מה זה, איך הם מקבלים ארבע כוסות, והם דואגים שזה לא יהיה מיץ ענבים, אלא זה יהיה יין חזק, ודואגים שיהיה שיעור חזון איש, אז אחרי ארבע כוסות כאלה, לא בדיוק הוא הכי צלול. אז היה חשש גדול ש... פשוט הם יצאו מהמסגרת. אז הוא אומר, לעשות סעודה בחנוכה היה חשש. היה חשש, תראי, אנחנו הרי נפגשנו עם היוונים. היוונים עשו חיים, אין, הם היו לשתות. אז הבעיה, מה הוא נזכור? מה נשאר לו מתרבות יוון? חיים. זאת אומרת, נמרו בכוונה לקבוע סעודה, זו סברה מאוד אורגינלית, לא מצאתי מי שאמר את זה. שנראו בכוונה לקבוע את נסיבות חנוכה כדי שלא יגידו שאת החיים המופניים הבאים ידי ביטוי על ידי המשתה ושמחה ומאכל ושתייה שלמדנו מן היוונים. אני חוזר.
למה צריך להיות משהו?
מצא לי בואו את הקטע, אבל נשמע מה שאתה מציע לתקן. ראויה הייתה המטרה של קביעות אלו הימים הטובים לקובעם גם כן במשתה שמחה, אבל כדי שלא יטעה התוהה, כי חמדת החיים ותענוגי בשרים שהצטיינו בהם היוונים, זהו הרכוש שהוא ראוי להיכנס בגבול ישראל בפגישה הזאת. זאת אומרת, אתה תיקח ביוונים דברים טובים, מה הכרתם? ויכולנו לשתות. ובל יאמרו הנפטים אחר חומריותם, כי לזה ישמש המשתה והשמחה באלו הימים. אנחנו הולכים בתרבות יוון הרם, משהו שאתה יודע זוהר, אז הוא אומר, כבד רוח הזה ממנותה, הם שותים ואנחנו שותים. על כן, מפת העלה וסימן פה סימן שאלה, שבכתב היה לא ברור, שמורה על ההכרה בחסד השם וטובו, על המחשבות הטובות אשר חושב השם על עמו מנחלתו. כי אותם הכוחות עצמם הרוחניים של יוון, שהתנעשו לקרקע ביצתם של ישראל, הם עצמם יהפכו לסנגורים ולאמצעים אמרים יותר בגלוי לכל העמים הודה והדרה של תורת ישראל, וכבוד שם אלוהי ישראל אין האל להרד ממו משתי גשמי וחומרי. כי הסנגוריה והניפוך לתורה של פרישה זו, מאיפה בא הפטנט הזה להוציא ניצוצות, להוציא דברים מן התרבות היוונית? אין מוצאה באורחות החיים העוליים של היוונים, שמהם ירחיקו מחכמים וזל רואי האמת בכל מיני הרחקה. תראה באיזה עניינות טעם הוא משתמש לביטוי רואי האמת. איפה בא ביטוי? אשר רואים לו אחר. כשיש לך יודע שכשנותים לך אוכל, שעלני מנוחות גילה עלני, אז הרואה זה זה שדואג לפרנסה, זה שדואג לקיום שלנו. ורואה האמת חז"ל, הם דאגו באמת לפרנסה שלנו, אבל היה מקום לחשוב שבגלל הדאגה שלהם הם יפרנסו אותנו בלזיבות, בשופגניות, בפונשקס, בפיצ'ות. אז היה לדבר, למה פיצ'ה? כי זה חלבי. הרי כתוב שמונורים שצריכים לך מאכלי חלב. אני יכול למצוא לך מאמרים מצוינים שבגללו אתה צריך להגדיל את הפרסראי בפרסיה גדולה. אז הוא אמר, כדי שתבין שהפגישה עם התרבות היוונית היא לא על הרקע הגסטרונומי, כי אם יש יחס לדברים מרוחניים של הרגשות שבלב, שיש בהם כבוד ותועלת, ההתמודדות שלנו עם תרבות יוון הייתה התמודדות על רקע יהודי, תרבותי. ואני יכול לדבר על, 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 על איפה אכן יש החוקיות בעולם, הסיבתיות בעולם, שהיוונים כל כך דיברו בה, קיבלנו את הדבר הזה. אז יש משמעות לדבר הזה, אבל הרחיק בכוונה, למרות שהיה ראוי, כי כך הדרך של כל ימים טובים שבישראל, שמבטאים את זה גם בשולחן של הבית, אנחנו כולנו יודעים, שאתה מדבר מסיבה משפחתית, שבת יום טוב. הייתה לי פגישה עם אישיות אחת, מגדולי הגדולים של העולם הבוהמי שלפני 40 שנה. והיום חזרה בתשובה. אז כשגלגלנו דברים עליך היה אז, ברכי היה היום, אז היא אמרה לי, הדבר הראשון שעשיתי, שהתחלתי לחזור ליהדות, קניתי שולחן. בהתחלה לא הבנתי, מה זה חפצה של מצווה, מה זה? התברך שבעולם הבוהמי אין ארוחות משפחתיות. מה שצריכים אוכלים במדבר, על דגל אחד, ואחר כך יעני יוצאים, אם כן, יעני פותחים שולחן, הולכים, אני יודע, שולחן סלוני, אבל שולחן, שולחן בלבטי, שכולם יושבים מסביב, ומפגש עם היהדות הדתית, פתאום ראיתי שיש בית, שיש איזו אמירה משפטית, ואחר העיתונים, מה שהכי כמה יצדק, אנחנו גדלנו דרך הטבע, מה שאתה אומר, אתה לא חושב בשולחן ששכה, אתה לא חושב בקידש, למרות שאנחנו לא ממוסדים, אבל בשולחן של בית נדמה לי כך נורמל, יש מקום קבוע לאבא, יש מקום קבוע לאמא, יש מקום קבוע לילדים, כל אחד יושב, אם לפי גודלו, אם לפי זה כבר לא חשוב עכשיו, אבל מישהו יושב במקום של אבא, זאת אומרת, זה ממושד. הדבר הממושד הבסיסי הזה אומר שאתה באמת חוגג ומבטא את הימים הטובים, את המפגש המשפחתי, אתה מחוגג מסביב לדבר מאוד ממוסד וממוסגר. אז החשש היה שאתה תמסד את זה בצורה שתתקרב לגישה היוונית. ואז הוא אומר, אז כאן למרות שהייתה סיבה שככה זה יהיה, נמנעו מלעשות את הדבר הזה. אומנם, מצד חלק ההודעה, הרי מה אמר? העלה נקבע על המפגש ההיסטורי, במפגש ההיסטורי אתה מבקש להרחיק אותו מהצד של ההוללות כדי שהדבר לא יבוא לידי טעות. אבל מצד ההודעה, הרי מי שנעשה לו נס עושה קידש. אבל יש סיבות שמודים לקדוש ברוך הוא באמצעות הלחי. אז מצד חלק ההודעה על טובתם של ישראל הרובית, הרי אמרנו שהודעה זה על הצד ההווה, דיין ועל ההצלה הזמנית, ראוי הוא לשתף גם כן שמחה חומרית, לשא כוס ישועות ולקרוא בשם השם על חסדו ועמיתו אשר הגדילה שוב. אז איתה נחשב פה בעיה, הוא כבר הוא מלא ימים האלה בעלם בהודעה. כשכתוב הוא כבר הוא בשנה הבאה, מה יקראו? לימים טובים בעלי בהודעה. אז ימים טובים גורר אחריו משתה ושמחה. ההלל הוא עניין רוחני. ההודעה מתייחסת לימים טובים. אבל אנחנו הרי בגלל החשש שזה יתפרש בצורה יוונית, אז אנחנו צריכים באיזה מקום שהוא לעשות פה איזה דרך בין כל הצדדים הסותרים זה את זה. אני חוזר. אז ראוי היה לשתף גם שמחה טבעית כדי לישא כוס ישועות לקרוא בשם אשר הגדילה לעשות. ובאמת, עכשיו איך למעשה? עכשיו הוא חוזר לרמה. מה כתב הרמה? הרמה כתב ויש אומרים, המחבר לא הביא אותו. זו דוגמה קלאסית שבקלאסית למה שהרב דיבר על שילוב של הלכה והגנה. כשאתה שומע את ההלכה, ההלכה אומרת, בימים האלה אין מצווה של שמחה. כמי הנה לגבי סודות של מצווה, מי שנדר לא משתתם של שמחה, כל מיני דברים. הרמה הלך ועשה פה איזה מין חור מלא. ריף, קודם, אמר שאלה, אז הוא באמת נקבעה השמחה בימי חנוכה בצורה סעיפית. זה סעיף קטן, זה לא בדרך המלך. יש דרך המלך של הודעה, סעיף זה דבר משני, זה דבר שולי. אז הוא אומר, למה הרמה עשה את זה? הוא היה נתון גם כן במצר, הוא היה נתון במצר של הודעה שגוררת אחרי הביטוי גסטרונומי. הוא היה מודע לחשש שהלל לא מסכים את הדבר הזה. ובאמת נקדעה שמחה בימי חנוכה בצורה סעיפית לרוב, שאינה ראויה להתפשט על כל היסוד של שמחת אלו הימים. זה מה שאמר הבן של הרב מבריץ לאדמור מגור, הגן פוטוק, כל היום סוכנים וסוכנים, מה אתם עושים לי? ואולי היה אומר את זה בשמחת תורה, אולי היה אומר את זה בפורים, ודאי פורים יש החנות, עובדי. ומה כתוב בהלכה? שלא היו לומדים בחדר בתנית אסתר. מדוע? כי צריכים להכין לתעודה של פורים מחר. ומה היה הרמז שהוא מצא לזה בהגדה? אין אסתר מגבת. בתנית אסתר לא אומרים דברי תורה, לא לומדים. חדר סגור. אז יש סיבה לספוק בקבוקים ולהבין פלטות בשולחנות בשביל משתה של פורים. אבל מה אתה עושה לי זה בטח אני? כן? אגב, איפה חנוכה כתוב במחזור של ראש שונה? איפה חנוכה נמצא במחזור של ימים נוראים? אצל האשכנזים, יהודי אחד שלא יהיה, שמע רק את העברה האשכנזים. מי תסכים למי בחניקה? שמה אומרים חנוכה. מי בחניקה? על כל פנים, אז הוא אומר, השמחה של חנוכה היא רק בסיבוב קטן, לאורך שאינה ראויה להתפשט על כל היסוד של שמחת אלו הימים, להגן מפני הטועים להשריך חוקה של יוון החומרי בקרן ישראל, שהם עודם שורשים פורים לענה, שלא הושרשו להגם לעד את קץ. עדיין בעולם התרבותי המערבי, אני צריך לדבר על מסעדות בפריז, אני צריך לדבר על מה עושים על הפלאג'ה, יעני, תביא עוד כוס בירה, וכו' וכו'. אמנם היסוד התכליתי של ימי קודש אלו להכיר את הצורך הנשגב של ההנהגת אדון כל יברך, איך מהמון דברים המתנסים להשליט ולברך כל קודש הכין רתיעה למכה. המסר הגדול של חנוכה זה שההתנגשות הזאת, ההתגונות הזאת, עוזרת לנו להבין את עצמנו טוב יותר. אז שמלאך רע בעל כוחו יענה אמן. וכאשר יראה ליעקב עם שרו של עשיו, שלא נפטר ממנו בעצם התאבקותו עמו, עד אשר ברח אותו שם. הוא רמז, כמובן, יעקב היה מוכן לוותר על המתמודדות כלל שלו. אבל אחרי שהוא התמודד איתו, ויעקב הוכיח את כוחו, חטף מה שחטף, אז הוא אמר, התחלת איתי כבר, עכשיו בחיים, זאת אומרת, המאבק הזה צריך שיביא איתו גם ברכה. מפה יש קצת ראיה לדבר מעניין, בדרך כלל שאנחנו בונים דרשות, ואולי נדבר על זה מחר, כשאנחנו בונים דרשות של ימי חנוכה, אז מוצאים גם קשר לפרשת שבוע. ומה קרה למשל, בזמן שהיו קוראים את התורה אחת או שלוש שנים, שלא היה יוצא בבישן ומקץ, מה היה קורה אז? היה יוצא אקרובטיקה אחרת, אתה אומר. אז כשאני אומר המילה אקרובטיקה, אני מכניס איזה מומנט ביקורתי. זה אתה מזכיר את הבדיחה מאותה יהודיה בעזרת השם. זה על זה, אני בבלקוי לא יכול. הייתה יהודיה, אתה יודע אחר כך קצת רואה. על כל פנים, על כל פנים, יש חיה בגמרא שדבר הזה היה נהוג כבר בימי חז"ל. מראה ארוחה בסוגיה של חנוכה, ושם כתוב, אמר תמר בר מיניומי, כנראה זה רב תנחומה תנחומה, שנר חנוכה שניחה למעלה מ-20 אמה פסולה. מה הייתה? אם לא שאלת בעינה. המדרש השני, והבור ריק אין בו מים, אבל נחשים והקרבים יש לו. דרשה נכבדה מאוד. זה. אז כולם כבר שאלו מה הקשר ביניהם. אז מי שאמר, זה היה פרשת שבוע, שם כתוב בבור, נמד לשם הגרא, הבור כתוב שם חסר דבר. שלא היה בו מים, אבל היה בו נחשים והקרבים. מה הציע להם יהודה? ושלגענו אחד הבורות, וידענו, אם היו שם נחשים והקרבים, ואחד משלשל את חברו לבור, שבתכליתו יש נחשים, אז ממש הוא מניח אותו לפני הרים, והוא גורם אותו. אז מה הם ירוויחו מזה שהם אמרו, ידענו לא תהיה בו, לא נערוד אותו, אתה עורר אותה, אני בנחש. אבל זה קשור למאמר קודם. הבור הזה היה עמוק יותר מ-20 אמה, ויותר מ-20 אמה לא שאלת בעינה. אז הם לא ראו את הנחשים את הקרבים, כי אם הם היו רואים אז הם לא היו עושים את זה. זה המאמר, קשר בשני אלה. אמרו ראשונים, גם אחרונים, והנזיר כתב וגם בשולי הגמרא שלו, זה שני המאמרים קשורים אחד לשני. כי הוא דרש בפרשת הישר! הוא דרש בפרשת, כמו בבן איש חי, שאומר דרשות בפרשת השבוע, ומגלגל על
החוק.
בגיונים זה כתוב, אמרת.
לא, אני אומר, כל תורה בגיונים, גם כזאת בסופו של דבר, אבל אני בסיס כל השאלות שאנחנו מוצאים להן, כל השאלות בסופו
של דבר. קודם כל, מזה שיש בה שאילתות, אני לא יודע להגיד שכל תורת הגונים, תורת הגונים הייתה בת 450 שנה, אתה מוצא את אחד בשאילתות. הרביעי הגונים בחלק באמת היו קוראים בתורה אחת ושלוש שנים, אז אני לא כל כך משואל את זה. אבל על כל פנים, יש לי פה ראיה לא פשוטה, שיש קשר בין פרשיות שאומרים, יכול להיות שלגן עיניו הייתה פרשת בישלח, שסמוכה לחנוכה, דיבר לחנוכה, אז אמר שגם אצל יעקב הייתה אותה פגישה שהייתה ביניהם. על כל פנים, ומידות התכונה, מהתכונה הזאת, שהעלם מבקשת למצוא דברים רוחניים גם במפגשים היסטוריים, נצמחה גם כן התשועה האהובית, ההודעה, שהיא פרטית לערך התשואה הרוחנית הגדולה, ההולכת ומתפשטת להפוך את הכושר לאור. התשואה, התשואה הרוחנית, זה התשואה שיחידה בהלל, זה התשואה בנגזרות של מסקנות היסטוריות מתוך מאבקים כאלה, זה יסוד רוחני קבוע. גם התשואה, התשואה ההורית, בינתיים, למשל היום, היום אין לנו פגישות עם תרבות יוון נטו. אם כן, יש לנו היום תרבות המערבית, ואתה יכול לומר שהיא מושפעת מדבר. אבל בהחלט שיש לנו ליהדות היום עוד התמודדות עם השקפת העולם היוונית שהתגלגלה לרומי והתגלגלה לעולם המערבי. למשל, שחוק הסיבתי, שיש בעולם דברים שמתנסים על פי חוק, שאין אנרכיה, שיש משטור, זה יסוד שאנחנו השתמשנו בו גם לגבי הוכחות למציאות הבורא וגם כל מיני כללים נוספים לדבר הזה. אז זוהי התשואה הרוחנית, ועל שניהם יחד נגדו הימים הטובים הללו, בהלל גם בהודעה. זה מה שפתחנו, אמרנו שהלל והודעה הם באמת שני דברים עומדים בפני עצמם. הוא כמובן, אולי עוד לא יודע את זה, שפת אמת, ממה שהוא כתב את זה. אבל שפת אמת יש לנו שנים רבות, השפת אמת אמר למעלה מ-30 שנה דברי תורה, ובימי חנוכה במשך שנים רבות היה חוזר. הלב והודעה, הבחינה של יוסף, בחינה של יהודה, כל מיני, גם זה קשור לפרשת שבוע, שהוא הודע בעניין של תמר. על כל פנים, יש מורכבות גדולה מאוד ביסוד הגדול הזה, הוא פרס את זה, היופי, ואני אמרתי באמת, אני לא מצאתי לו אף אחד לא, שהוא השליך את הדבר גם להלכה, אבל לא סתם להלכה, אלא לניואנסים מדקיקים עלינו שהוא קרא את זה, שהוא קרא לזה ביטוי צורה סעיפית. זאת אומרת שהמשתה לשמחה של חנוכה נכנס בדלת אחורית, הוא נכנס בדלת אחורית בשביל לומר שהפגישה שלנו עם יוון, הפגישה הבסיסית היא בדלת הראשית, הפגישה השולית זה במשתה לשמחה, כדי שלא נחכה את התרבות היוונית, עשו את זה במין יש אומרים כזה, ואז הוא נתן גם לה, לא רק להלכה, אלא לצורה שבה ההלכה מתנסחת, גם נתן דיבת ממשלתי.